בוקר טוב, רעים ואהובים, שבוע טוב ומבורך, שבוע חדש, פרשה חדשה, ואני חושב שיש לפנינו גם שיא חדש בחירות שמתואר בפרשות שלפנינו, ביכולת לצאת ממצרים. בימים ההם, בזמן הזה ובכל יום ויום, כאשר חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יוצא ממצרים עכשיו. תחילתה של הפרשה בקושייה גדולה. מכת הברד הסתיימה, ועכשיו מצטווה משה רבנו ללכת ולהתרות בפרעו לפני המכה השמינית, מכת הארבה. אלא שהכותרת טומנת בחובה קושי גדול. ויאמר אדוני אל משה, בוא אל פרעו, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו. הפסוק הוא כמעט משפט והיפוכו. בוא אל פרעו, פירושו, בוא והתרה בו. כלומר שלהתראה יש טעם, כי הוא כנראה אמור לקבל את ההתראה, או הוא לפחות יכול, או לפחות עוד יש לו שליטה על עצמו כדי לקבל. אבל הרי אתה בעצמך מעיד מיד בפסוק, שאתה ריבונו של עולם הכבדת את ליבו. זאת אומרת שהוא אנוס וכבר אין לו אפשרות. ואם כך, מה פירושה של ההתראה? ואם אין אתה משלח את עמי, הנני מביא מחר הרבה בגבוליך, לא הוא ממען לשלח, הוא כבר נתלה ממנו בכלל זכות הבחירה. נדמה לנו שיש כאן דבר שקשה להגיד אותו, כי הוא כל כך עמוק וכל כך יסודי. אם עד עכשיו דיברנו על זה שהאדם יכול להיות בן חורין מפרעו, היום אנחנו הולכים לדבר על הדבר הבא. הפרשה שלנו באה לגלות שהאדם יכול להיות בן חורין גם מהגזרות האלוקיות. הפרשה שלנו באה לתאר עד כמה גדולה החירות, שכאילו, קשה לומר את זה, גם הקדוש ברוך הוא לא יכול לעצור אותה. הדברים נשמעים קשה. אז הנה הם. ישנו כלל הלכתי ידוע ויסודי בהלכות תשובה ברמב״ם, שלא רק פרעו, אלא להבדיל גם, לא עלינו, יהודי שנפל בחטאים חמורים מאוד, יש מצבים שבהם אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אבל כתוב בהלכה, והדברים מנוסחים באופן מדהים אצל האדמור הזקן בעל השולחן ערוך הרב והתניה באיגרת התשובה שלו, שגם מי שנאמר עליו שאין מספיקים בידו לעשות תשובה, אם דחק ונכנס ונתחזק והתגבר על יצרו ועשה תשובה, אף אחד לא יכול לדחות אותו. כלומר, אם הוא הולך על פי התור, אף אחד לא יקבל אותו. אבל אם הוא נדחק, הוא יעבור קשיים נוראים, ויערימו עליו קשיים. אבל אם הוא ידחק, אולי לא מספיקים בידו, אתם מבינים מה הפירוש לא מספיקים? לא מספקים לו את הכלים, אבל אין אפשרות כביכול, קשה להגיד את זה, אין לקודש ברוך הוא אפשרות לעצור אותו, כי אין דבר העומד בפני התשובה. איך טעה אלישע בן אבויה באותה טעות ידועה, כשהוא שמע את בת הקול אומרת, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. והוא שמע בת קול אומרת על עצמו כך, ולכן הוא המשיך לכפור ולקצץ בנטיעות, שואל המהרשה, אם כך מדוע הוא נענש? והוא עונה, מפני שהוא לא צריך להשגיח בכך. אז מה אם בת הקול אומרת כך? זה לא בתחומה. הוא יכול להידחק ולהיכנס. בתורת החסידות, בשיחה מרתקת שהרבי מלובביץ' מתאר הדברים מופיעים פה, מוסבר שהפרשה הזו באה ללמד אותנו שאם משה רבינו נשלח להתרות, התראה נוצרת רק כאשר יש טעם להתרות. ואם הוא נשלח להתרות, אז אתם יודעים מה כתוב פה בעומק? נדמה לי שזה הפשט. ויומר השם אל משה, נכון שאמרנו שהפסוק סותר את עצמו מיני ובי, בועל פרעה כי אני הכבדתי? אם אינני טועה, כך צריך לקרוא אותו. בוא אתה משה אל פרעה, כי אני כבר לא יכול יותר. אני, על פי הכללים, הכבדתי את ליבו. מגיע לו שאכביד את ליבו. הוא קנה את זה בתבין ותקילין, את זה שאני אכביד את ליבו. אבל אתה, משה, אתה הילד הזה שנולד ביאור וגדל בבית פרעה ויודע למשות את העולם כולו מהמקומות הנמוכים ביותר, אתה לך ותטרה בו ותגלה לו שאני לא יכול לעצור אותו מלעשות תשובה. החירות המופלאה ביותר מופיעה בפרשה הזאת. אתם יודעים כמה שזה נפלא הדבר הזה? כי הדבר הזה של מכת הארבה ממשיך ישירות את המכה הקודמת של סוף השבת, של סוף השבוע שעבר שקראנו השבת. הארבה באה כמכה שמינית אחרי הברד, אבל היא שונה מכל המכות האחרות, כי היא לא עומדת בכלל בפני עצמה. את מה שהותיר הברד אמור לחסל הארבה. אז למה הברד לא גמר את העסק? מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול היה לסיים את העניין? היה שם בעיות טכניות? למה זה לא הסתיים? כי זה היה בדיוק החלק האחרון שלפני הכבדתי את ליבו הסופי. בסוף מכת הברד, לראשונה עומד פרעה ועושה תשובה. דיברנו על זה בערב שבת. והוא אומר, חטאתי הפעם. השם הצדיק ואני ועמי הרשעים קוראים לזה ברמב״ם חרטה. ואחר כך מחייב הרמב״ם שתהיה קבלה לעתיד, הנה היא. התפללו עליי, העתירו בעדי, ואשלחה אתכם בלא תוסיפון לעמוד, קבלה לעתיד. והקדוש ברוך הוא מקבל את תשובתו. אבל הקדוש ברוך הוא בונה על עוד נקודה אחת רק, כדי לראות אם התשובה הזו היא באמת אמיתית. ואז הוא לא מחסל את הכל. הוא משאיר שם את החיטה והכוסמת. והחיטה והכוסמת, כך נאמר בסוף מכת הברד, לא נוקו כי אפילות הנה. באמת, התורה לא באה לעניין אותי עכשיו בבוטניקה המצרית. היא רק באה להגיד לי שבעקבות מכת הברד, עשה באמת פרעה תשובה ואמר, זהו, אין עוד מלבדו. אבל אז כשהוא פתח את העיניים ופתאום הוא ראה שעוד יש משהו להיאחז בו. אתם מכירים את הרגע שבו, איך הבדיחה היא מספרת? של ההוא שחיפש חנייה ולא מצא חנייה בתל אביב, זה לא בדיחה. אבל בבדיחה הזו באמת הוא לא מצא חנייה בתל אביב, והוא אומר בסיפור המפורסם שלו, אם אני מוצא חנייה, הכל אני מתחיל, תפילין, שבת, הכל. ופתאום יוצא אוטו והוא אומר, לא, 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 ריבונו שלום, אני חוזר בי, הכל יסתדר, יש חנייה, נהייתה חנייה לבד. אתם מבינים מה קרה לפרעה? פרעה פתאום ראה חיטה וקוסמת, ואז הוא אמר איזה מין משפט כזה כמו, אז אני פה. איך אנחנו אומרים לפעמים? ישראל תגיב במועד, בעיתוי ובעוצמה שהיא תרצה. אז יש חיטה וקוסמת. אז היו בעיות מטאורולוגיות, אפשר להסביר את זה בצורות טכניות, אפשר פה, אפשר שם. בשלב הזה אומר הקדוש ברוך הוא, אין לי יותר מה לדבר איתו. ולכן הוא פונה אל משה, ואומר למשה, אתה תציל אותו, קשה להגיד את זה, ממידת הדין שלי. אתה תציל אותו ממה שעוצר את התשובה. אתה תגלה לו שאין שום דבר בעולם שלא יכול להימשות. לא בשבילו. כדי שתספר את זה אחר כך באוזני בנך ובן בנך. ושנספר לדורי דורות. שגם אחרי שפרעה הגיע למקום הכי נמוך שיכול אדם להגיע אליו. הקדוש ברוך הוא שלח את משה רבינו כדי להתרות בפרעה וכדי להמשיך את תהליך הגאולה והחירות של כל אחד ואחד מאיתנו ביציאה שלו ממה שהוא מוכתב בו. לא מצרים מכאן יכולה להכתיב עליך שאין חירות. ולא להבדיל אלף אלפי הבדלות, הקדוש ברוך הוא יכול להכתיב. הוא שולח את משה כדי להוציא אותך מדלתי התשובה הנעולות. זהו סיפור יציאת מצרים. ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, כי אני כבר הכבדתי את ליבו. כל אחד מאיתנו לפעמים אחוז בקליפת פרעה כזו, חזקה חזקה, שנדבקת בנו. והיא לא נותנת לנו כוחות. אבל אז צריך לדעת שמול התנים הגדול הזה, פרעה הרובץ בתוך יאוריו, שנמצאים לפעמים כל כך חזק, נמצא בי, יש בתוכי משהו הרבה יותר עמוק. וקוראים לו משה שבתוכי. והנקודה הזו של משה, הנקודה היהודית הפנימית הזאת, היא הנקודה שיכולה למשות אותי. גם במקום שנראה שהכל כבר נגמר. עוד שלב אדיר בדרך לחירות. שבוע טוב ומבורך וגאולה שלמה.